אז בשנה שעברה למדנו כמה מדרשים בפרשת לך לך מה קורה פה? יש עניין של בוסים אז נתחיל בהתחלה. אני מציע לכם שנקרא את שלושת המדרשים האלו כדי להתחיל בלימוד הפסוק על פי פירוש רש"י, ונראה גם כן כמה שיטות של מפרשים על הדיוק של רש"י על המדרש שלנו. אני מקווה שנספיק עוד הערב, אני מסופק, אבל אם לא נספיק נמשיך בשבוע הבא. האם השעה של שמונה זה הולך זה בסדר? טוב. אז נתחיל באות ב'. אז קודם כל הפסוק. הפסוק הראשון בשמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו באו. יש כמה שאלות כדי להבין את פשט הפסוק. ונראה מיד לאיזו שאלות המדרש מתייחס. אבל בכל מקום אני רוצה להעיר שאלה אחת. נתחיל בזה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אנחנו מכירים רק בני ישראל שבאו כבר מצרימה. אין בני ישראל אחרים שלא באו מצרימה. ולכן יש אפשר את זה קצת, הפשט הוא קצת קשה, לפי הטעמים זה כבר, יש כבר התשובה, אלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, צריך להבין את הביטוי שמות בני ישראל קודם כל, ואחר כך יש ביטוי שני נפרד, הבאים מצרימה, אבל מכל מקום לפי הפשט, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, כי התנ"ך את נחתה, זה תחת המילה מצחיימה, כן? ולכן צריך להבין קודם כל את אותה שאלה. זה ברור, כן? האם יש עוד בני ישראל שלא באים מצחיימה, כן? טוב, קודם כל אני אזכיר לכם, יש לכם גם ספר בראשית? ורד בני בראשית? אז תיקחו ב... פרק מם וב בפרשת ויגש פסוק ח', יש לנו כמעט אותו פסוק בפרשת ויגש עם אותה קושיה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו. פה יש לנו בהתחלת ספר שמות ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב ושבטו באו. כך נראה את החידוש של סוף הפסוק. אבל בהתחלת הפסוק זה כמעט זה, זה מכל מקום. אז זה פסוק ח' בפרק מ"ו בבראשית. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. וכבר באותו פסוק, הפסוק הראשון הזה, אפשר לשאול אותה שאלה. מה המשמעות של בני ישראל הבאים מצרימה? מה החידוש של התורה פה? זה מובן, כן? טוב. אז נקרא מה שאמר המדרש על העניין. נתחיל בעוד ב'. ואלה שמות, אמר רבי אבהו, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים. זה כלל ידוע, כן? אבל פה יש הדיוק של רבי אבהו, ואלה מוסיף שבח על הראשונים. אנחנו רגילים לסתת את הכלל בלי המילה שבח. יודעים את זה, כן. אלה, והוא נותן דוגמה, אלה תולדות השמיים והארץ, פסל לתוהו ובוהו. נתייחס אחר כך לזה. ואלה שמות פה הוסיף שבח על 70 נפש שנאמרו למעלה. איפה למעלה? דווקא באותו פרק בפרשת ויגש. כן? בפרשת ויגש יתנו את השמות של השבעים נפש שהיו בהתחלה במצרים את יעקב, עם יעקב, יש מחלוקת בין המפרשים, אם יעקב נכלל במניין של 70, הוא נוסף ל-70, זה נושא אחר לגמרי, זה נושא כמעט של קבלה. אבל מכל מקום, לפי הפשט של הכתובים, אפשר לקבל את הדעה שיעקב היה בתוך ה-70, אבל זה לא מפריע ללימוד שלנו פה. הוסיף שבח על 70 נפש שנאמרו למעלה, שכולם היו צדיקים. טוב, אני חוזר על הפסקה ההיא, כדי להבין את פשט המאמר, קודם כל. ואלה שמות, אמר רבי אבאו, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים. אם הספר שלנו היה מתחיל באלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב, כל מה שקדם בכל הספר בראשית היה פסול. נפסל, נאמר. יש שלבים בהיסטוריה, וכשמגיעים לשלב שני, יש שתי אפשרויות. או השלב השני קשור לשלב הקודם, או הוא פוסל את השלב הקודם. זה מובן? כן. הדוגמה של אלה בלי וו, שמביא רבי אבאו במדרש, זה אלה תולדות השמיים והארץ, בהתבריאם נראה אחר כך, בספר בראשית. מה פסל? פסל תוהו ובוהו. מה המשמעות של זה? נלמד מיד אחר כך. אבל אם הפסוק שלנו היה אומר, אלה שמות בני ישראל, לא היה שום קשר עם ספר בראשית. מכל מקום נכתב באלה, לכן יש קשר. אבל ההנחה הייתה שהיה צריך להבין למה בכל זאת התורה מספרת כל מה שקורה מבריאת העולם עד יציאת מצרים. זה לא. זה לא העניין, העניין שיש קשר, אבל המדרש ראה, ואחר כך כמה מפרשים שנראה, ראה לצמצם את הקשר בין השלב של ההיסטוריה שמתחילה ביציאת מצרים וכל מה שקרה לפני זה, על זכות בני יעקב. זה הקשר. ופה יש לנו כבר נושא רחב, כאילו כל הסיפור מבריאת העולם עד סוף ספר בראשית זה כדי להגיע לזכות בית יעקב. זה מובן? יש הרבה פסוקים שקשורים לאותו נושא. למשל, כל תאמר לבית יעקב ותגיד בני ישראל. כן, כל התורה כולה היא קשורה למושג של בית יעקב בני ישראל. או בספר תהילים. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי. וצריך להעמיד קצת את הנושא הזה. מה קרה? איזה מין בירור שמתחיל מבריאת העולם ומגיע למשפחת בני יעקב, בית יעקב במצרים. זה תמצית כל הסיפור של ספר בראשית. טוב, אז יש לנו פה שני נושאים. מה קורה בין אלה תולדות השמים והארץ ותוהו ובוהו שקדם, כן? והנושא הקשור לעניין שלנו, ואלה שמות הוסיף שרח עד 70 נפש שנאמרו למעלה, שכולם היו צדיקים. קודם כל צריך להבין את פשט המדרש. כשהוא אומר, הוסיף שרח על 70 נפש שנאמרו למעלה, מה הוא רוצה לומר? האם הוסיף שבח לאלו שנמנים פה בספר שמות, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, רק השבטים, מדבית שבטים, הוסיף שבח על השבטים על יותר מ-70 צדיקים שנאמרו למעלה, או שהוסיף שבח דווקא ל-70 נפש שנאמרו למעלה? אתם מבינים שיש שתי אפשרויות כדי להבין. מה? מה דעתכם על זה?
זה לא אותם
אנשים? מה?
זה לא אותם אנשים?
לא. כי יש, בפרשת ויגש, יש במספר ובשם כל השבטים נפש של בית יעקב, דהיינו, השבטים ובניהם. פה יש לנו רק השמות של השבטים. אז אני חוזר על המדרש. ואלה שמות הוסיף שבח על 70 נפש שנאמרו למעלה בפרשת ויגש. שכולם היו צדיקים. לפני שנגיע עד שכולם היו צדיקים, צריך להבין מה הוא רוצה לומר. שיש שבח נוסף לאלו שנמנים פה בספר שמות, השבטים, י' בית שבטים, או שדווקא ההפך, מפני שאמר ואלה שמות בני ישראל, מקשר את זה לפרשת ויגש, שהיו 70, וכדי להוסיף שבח לשבעים האלו. זה עניין של פשט, שצריך לברר את זה, כן? תפסתם את השאלה? אני חוזר. הפשט הוא פשוט מאוד, אבל מיד כשרוצים להבין מה הוא רוצה לומר, אז אנחנו רואים שזה לא כל כך פשוט. ואלה שמות הוסיף שבח על 70 נפש שנאמרו למעלה, שכולם היו צדיקים. מאיפה נובע הקושי? שכולם היו צדיקים זה ברור ה-70, כן? אז אני לא הייתי צריך שכולם היו צדיקים, אם...
אבל חבל בזה...
סליחה? תקחו את ספר שמות, שכחתי לקרוא את הפסוק השני. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, בהתחלת ספר שמות. איש וביתו באו, איש וביתו באו, הוא נראה את זה אחר כך, אולי מחר או בעוד כמה שבועות. פסוק ב', ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין. פסוק ד', דן ונפתלי, גד ואשר. פסוק ה', ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש. וזה כבר היה לנו מפרשת ויגש. ויוסף היה במצרים. הוא נכלל במניין של י' בית שבטים, אבל בנפחד, כן? וימות יוסף וכל אחד וכל הדור. לכן יש לנו שתי מקורות. בפרשת ויגש יש לנו, תיקחו בספר בראשית אם אתם רוצים, בפרק מ"ו, את השמות של 70 נפש יוצא ירך יעקב, בניו ובני בניו, כן? השבטים והנכדים של יעקב. גם את המספר 70 נפש מופיע שמה בפרשת ויגש, כן? וגם את השמות של כל בני ישראל 70. פה יש לנו שמות רק של השבטים. זה מובן? טוב. זה ברור עכשיו? זה ברור? יש הבדל בין שני הפרקים האלה. עכשיו נחזור למדרש. ואלה שמות הוסיף שבח על 70 נפש שנאמרו למעלה, שכולם היו צדיקים. טוב, קודם כל כולם זה 70. או זה י' ב' פה, או השבטים פה, זה לא ברור. והרי רק לא גמרתי. וחוץ מזה, כשהוא אומר להוסיף שבח על 70 נפש, להוסיף למי שבח על מי? אם זה להוסיף שבח ל-70 נפש, שכולם היו צדיקים, ולא רק היו בית שבטים שנמנים פה, או להוסיף שבח על היו בית פה, על ה-70 של פרשת ויגש. זה מובן? טוב, זה השאלה של פשט המדרש. ואי אפשר לפתור את זה בלי המשמעות של המדרש עצמו. ולכן צריך להתחיל מההתחלה, להבין את הכלל הזה של ההבדל בין אלה ואלה, ולמה דווקא רבי אבהו במדרש בוחר רק את הדוגמאות האלו, אלה את עולות השמיים והארץ ויברם שפסל את תוהו ובוהו, ואלה שמות בני ישראל שמוסיף שבח על הראשונים. זה מובן? טוב, עכשיו לפני שנגיע פה, מה הייתה את השאלה שלך?
טוב, נדמה לי ש... העל של המדרש,
מה?
המילה על שמשתמש בה המדרש היא הקובעת.
דהיינו
אילו המדרש היה מתכוון ל-70 נפש, למה לא יכתוב ל-70 נפש?
יפה.
אז מכיוון שהוא מוסיף על ניפל שמדובר בשבטים,
יפה, יפה, זה דעה אפשרית, ונראה שאצל המפרשים זה לא כל כך ברור, אבל מכל מקום צריך לברר את השאלה. עכשיו תפסתם תפסתם את השאלה, כן? ואם כן, אם מה שאתה אומר זה האמת הבלעדית, נאמר, מה אני מלמד מי שכולם היו צדיקים?
בניגוד ל...
אבל לא כולם היו צדיקים שמה?
לא. למרות שלא אומרים את השמות של...
השאלה. לא, לא, אתה בדעה הפוכה, כן? תפסת? תעזור לדעה של יהודה, כן. יהודה אומר ככה. וזה, לפי דעתי, זה קרוב לתשובה של השאלה שלנו. דיינו, לפי הפשט, ברוך, שרבי אבהו רצה לומר, שיש יותר זכות לבני יעקב מלשבעים נפש שהיו למעלה. נכון? זה קצת קשה לפי הכלל שלו. זה קרוב למה שאמר, זה פוסל משהו. אתם מבינים? למה פוסל? מכיוון שזה פוסל חלק מהשבעים האלו, שרק בני יעקב הם כולם צדיקים, לפי מה שאתה... תפסת? כן. ולכן זה לא כל כך, זה לא כל כך, לא כל כך פשוט. יש דעה באורח חיים, נראה את זה אחר כך, אני מקווה עוד הערב, שהוא מסביר את זה באותו כיוון. שבכלל השבעים היו שקיבלו מדעתם את גזרת הגלות וירדו עם יעקב מרצונם, והיו שקפו עליהם לרדת לגלות. כן? זה מובן, נראה את זה אחר כך עם האורח חיים. כן? ולכן זה הולך ל... אבל מכל מקום, לפי פשט המדרש, כי המטרה שלנו זה ללמוד המדרש, כן? שכולם היו צדיקים, קצת קשה. מה זה כולם היו צדיקים? ראובן, שמעון, לוי ויהודה, כן? אז אני חוזר כדי...
כולם צדיקים בקשה לכיוון שלקח יהודה, אבל לא לכיוון השני.
ברולה, כיוון?
זה ההסבר השני, וכולם צדיקים לא צדיקים.
לא, מכיוון ש... טוב, זה לפי ההסבר שראינו עכשיו. אבל מה שהוספתי בשאלה, תחזרו על הכלל של רבי אבהו. אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף שבח על הראשונים. ואם כן, יש איזה מין פיסול של הראשונים. כן, יש כמין סתירה בין אלה ואלה בהסבר של רבי אבהו עצמו. אתם מבינים מה שאני אומר עכשיו? זה לא כל כך קשה.
אם אני מבין, זה רק לפי ההסבר של המילה, שהעל הוא מתייחס לשבטים, אבל אם העל הוא מתייחס לשבטים נפש...
לא, לא, אני רוצה להסביר, דרכי. כשהוא אומר, אלה פסל את הראשונים, אני שומע שבאלה לא פוסל את הראשונים. אבל פה, כשהוא מוסיף, ואלה מוסיף שבע על הראשונים, ולפי הדעה שאנחנו... לומדים עכשיו, דהיינו, מוסיף שבח לשבטים מהשבעים נפש, אז הוא פוסל קצת. אתם רואים שיש איזה... כל שאלה, בכלל, זה על אותו נושא, זה משהו אחר. על אותו נושא.
אני חושב שאם אפשר לומר ככה, מוסיף שבח השבעים נפש, זאת אומרת שגם אלה היו צדיקים, שכולם... ההם ואלה.
השבעים נפש.
כן, אבל כדי...
מה אתה רוצה לומר?
ההם, השבעים נפש שבויגש בוודאי יהיו צדיקים. ומוסיף שבח שכולם, גם אלה שפה היו צדיקים.
אבל הם נכללים בשבעים נפש.
אז...
הם כבר נאמרו בויגש.
אז איך בכלל אפשר לומר, הרי אם הם נכללו שם, מה העניין פה?
זה מה שהוא רוצה לברר.
לא הבנתי.
תפסת את השאלה מרובה. אני חוזר על זה. מה השאלה שלו? כן? למה התורה פה מתחילה בהתחלת ספר שמות ב-ואלה שמות בני ישראל? זה קשור למה? זה התחלה של ספר. מה זה ואלה? אני זוכר כשהייתי תלמיד בצרפת, היה לי מורה שמתחיל כל שיעור, מורה במתמטיקה אני חושב. כל שיעור היה מתחיל ככה, נקודה ונמשיך. היה צריך להוסיף נקודה לשיעור. למה זה קשור ואלה? ונראה שיש מחלוקת בין הרמב"ן ואיבן עזרא למה זה קשור. ודרש של אבן עזרא, שזה קשור לפסוק בסוף פרשת ויגש, פרשת ויחי, נראה נגד לכם, רשמתי את זה. זה בייר יוסף לאפרים בגין נשי, זה ב... כן. פסוק קו ג' בפרק נון, בבראשית. וירא יוסף לאפרים בני שלשים, גם בני מחיר וכו', ולפי אבן עזרא, המקרא יוצא מאותו פסוק ומוסיף ואלה שמות בני ישראל, בהתחלת שמות, זה אבן עזרא. אבל הרמב"ן אומר לא, זה קשור דווקא לפסוק שלנו בפרק מ"ו, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרמה יעקב ובניו, והתורה חוזרת על אותו פסוק וממשיכה את הסיפור של הגלות קשור לגאולה. זה דעת הרמב"ן, כן. אז מכל מקום, יש שאלה, הוו הזה למה לי? אז מכיוון שהוו נראה מיותר, בא המדרש כדי לפרש אותו. הוו לא בא אלא להידרש. אז מה אומר הוו הזה? רבי אבהו מביא כלל, ידוע, כן? ואומר, אתם, יש לכם הכלל פה, אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף שבח על הראשונים. הקושה שלנו, מי הם? מי הם שמקבלים שבח נוסף? אם זה מוסיף שבח על הראשונים, ויש לנו פה תשובה מדויקת. אם זה על השבעים נפש, ייתכן שהפסוק, שהמדרש היה אומר, מוסיף שבח לראשונים. ולכן אנחנו צריכים להבין, מוסיף שבח על האחרונים מהראשונים. זהו? טוב. אבל מה, איפה הקושיה עכשיו שכולם היו צדיקים? מי כולם? אז ראינו כבר, כן? לפי האור החיים, כולם פה, בשמות. ומכאן אנחנו לומדים שכל השבעים נפש לא היו כולם כל כך צדיקים. כשאני למדתי בפעם הראשונה את הנושא הזה, לפני קצת זמן, אני לא אומר כמה, אני זוכר שהאור החיים שאני למדתי בפעם הראשונה היה מביא פסוק ידוע, ובספרים שלנו לא מצאתי אותו פסוק. טוב, זה היסטורי ככה. ייתכן שבספרים ישנים האור החיים היה אומר קצת יותר. יש פסוק, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים. מה זה מצדיקי הרבים? זה צדיקים שמצדיקים את האחרים. וזה, לפי ההסבר של אור החיים, המטרה של הגלות. במה היו צדיקים כשירדו במצרים? מכיוון שקיבלו על עצמם להיות מצדיקי הרבים. מיד נראה את המדרש הסמוך שמביא רש"י, שנמשלו לכוכבים. מה המשמעות שבני ישראל נמשלו לכוכבים? לפי אותו פסוק. אני חוזר לפסוק, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. יש לכם את הביטוי שמאור הגולה. מה זה מאור הגולה? כוכב בלילה, כן? הגלות זה חושך אפלה, זה לילה. מי שמקבל על עצמו להיות מאור הגולה, אף על פי שהפשט זה ליהודים, כן? אבל מה עושים היהודים עם החכמים שלהם בגולה, כן? הם מצדיקי הרבים, לפי שיטת האור החיים. זה מובן? אז לפי אותו דיוק, המדרש פה, המילה צדיקים המדרש פה, יש לה משמעות. שכולם השבטים היו צדיקים באותו מובן. קיבלו על עצמם לרדת למצרים כדי להיות מצדיקי הרבים. אבל בשבעים, רק חלק אשר כפו עליהם לרדת. זה מובן? האם זה מובן מספיק? אז אולי, כדי לגמור עם הנקודה ההיא, תיקחו שוב את הפרק מ"ו בראשית, ושם האור החיים מסביר את זה ככה. תיקחו מהפסוק ו'. אולי ניקח מהפסוק ה' בפרק מ"ו בבראשית, כן? ויגש. ויקום יעקב מבאר שבע וייסו בני ישראל את יעקב אביהם. כל מילה צריך לפרש, אבל במקום מקום הנושא שלנו נגיע. ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעו לשאת אותו. יש במילה עגלות, אם אתם זוכרים לנו את זה פעם לפי הזוהר, רמז לגלות. זה העת ששבעי נפש שכיחים לרדת לגלות. עגלות זה עין גלות, כן? רובן, רובן מסביר את זה ככה. זה המסר שיוסף שלח ליעקב, הנה הגיע הזמן של הגלות. הגיע הזמן של הגלות, צריך לרדת. אבל שוב, לפי שיטת האורח חיים, חלק מבית יעקב קיבל את זה, לפי הביטוי של האורח חיים הוא מדויק, גזרת המלך. כי היה צריך לקיים את גזרת הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתם זוכרים לנו את זה בשנה הקודמת, כן? שידוח, תדע, כי צריך לשחוע את החוב. כן? רק יעקב מצאצאי, אברהם קיבל על עצמו את זה. בבית יעקב, רק השבטים קיבלו את זה, אני לא רוצה לומר בשמחה, אלא קיבלו את זה, כן? מרצונם. זה הביטוי שלו אחרי. אשר שלח פרעו לשאת אותו, לשאת מי? את יעקב או את פרעו? טוב, את יעקב, לפי הפשט. פסוק ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, וזה סימן שבאמת ירדו כאילו להשתקע, וזה סותר כל מה שאנחנו לומדים בנושא, מלמד ויגור עכשיו במתי מעט בגדה של פסח, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע. זה קרה אחר כך, אחרי מיטת יוסף וכל הדור ההוא, קרה משהו אחר לגמרי, שהתרגלו למצרים והשתקחו במצרים, ותמלא הארץ אותם. כן? אתם זוכרים את הפסוק בסוף ספר בראשית, מלמד שהיו מצוינים שם, אומרת הגמרא. פעם פירשנו על זה, מלמד שהיו ציונים שם, מצוינים. כן? יש הרבה טוב, דוגמאות בהיסטוריה שלנו. ויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו איתו. יש ביטוי ראשון, אני ממשיך בשיטה של אור החיים. יעקב וכל זרעו איתו ויבואו מרצונם, בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו וכל זרעו הביא איתו מצרימה. יש שינוי. לכן אור החיים מפחיד בין שתי קטגוריות, נאמר, של זרע יעקב, אלו שבאו עם יעקב ברצונם, דהיינו ברצון יעקב, זה אלו שנאמר איתו, והשאר בנותיו ובנות בניו שלא היו מגזע אברהם. בנותיו ובנות זה בנות בניו וכל זה לא. זה מובן, כן? שלא קיבלו את גזירת הגלות כפי שיעקב קיבל, כדי לקיים את מה שנאמר לאברהם, ידוע תדע. מכיוון שנגענו את הנקודה, אני רוצה להזכיר את ההסבר של המהר"ל על זה, כן? ראינו את זה הרבה פעמים במדרשים של לך לך, כן? כי התורה מפרידה בין ישמעאל, שלא קיבל עליו גזירת הגלות, הכתוב על הגלות, עשיו שלא קיבל עליו, רק יעקב, ויעקב ובניו ירדו מצרימה כדי לקבל אותה גזירה, כן? ולמה זה חשוב מאוד? כי לפי הסבר המהר"ל, כי רק אלו שקיבלו עצמם את האפשרות של הגלות, אם יש צורך, יש להם זיקה לארץ ישראל. כי ההבטחה של ארץ ישראל היא קשורה לאפשרות של גלות, אם יש סיבה. כשאברהם אבינו מבקש סימן כדי לדעת איך יהיה בטוח שזרעו יירש את הארץ, אתם זוכרים את זה? במה ידע כי יירשנה, אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? ידוח תדע כי יהיה זרעך בישראל. אתם רואים את הסתירה בין הפסוקים? הוא מבקש סימן כדי לדעת, להיות בטוח שזרעו יירש את הארץ, איזה סימן הקדוש ברוך הוא נותן לו? גלות. מה המשל? כן? על ההסבר של המהר"ל הוא חזק מאוד. רק מי שמקבל עליו את האפשרות של אותה גזרה, כן, יש לו זכות לארץ ישראל. וראינו שבהיסטוריה בני ישמעאל היו בכל העולם כולו, וממשיכים, כן, ידו בכל. זה, אולי זה כבר מתחיל ויד כל בו, כן? אבל אף פעם במצב של גלות, חוץ עכשיו בישראל. ולכן יש בעיות, כן? כי הם לא יודעים מה זה גלות. כשיגלו שמה זה גלות, יחזרו למקומם. ואף על פי שאנחנו נותנים להם גלות של על מגש כסף, כן? טוב, ואותו דבר עם עשיו. עשיו היה בכל העולם כולו. זה אסלאם וזה נצחות. זה נבלה וזה תחפה. היו בכל העולם כולו, אבל אף פעם במצב של גלות, חוץ מישראל. וזה מעניין מאוד לגלות את זה. הנוצרים שחיים במדינת ישראל מתחילים לגלות מה זה גלות, כן? אני מבחין את זה. יחידים כאלו, אבל זה מתחיל. אבל בני ישמעאל עוד לא התחילו. ייתכן מאוד שזה יהיה השנה. אני לא יודע למה, אבל ייתכן מאוד, כן. אבל נראה, כן. כי כל העניין הוא סביב יהודה ושומרון, נכון? בארץ פלישתים, שזה עזה. אבל יש פסוק פלא, ממש פלא פלאות. חטאת יהודה כתובה בציפורן שמיר. זה כתוב ככה. דהיינו, אם חלילה וחס יהיה חטאת יהודה, זה יהיה כתוב בסיפורן שמיר. אז כנראה הוא לא רוצה לכתוב את חטאת יהודה. טוב, אבל זה לא דרש, זה דרש של דרש, כן? אז זה על השיטה של אור החיים. זה מאיר קצת לנו את המילה צדיקים של המדרש, לפי אור החיים, צדיקים זה מצדיקי הרבים. זה מובן? טוב. וזה כבר נושא בפני עצמו. צדיק שאינו מצדיק את הזולת, הוא לא כל כך צדיק טוב. אתם יודעים שיש שתי קטגוריות, צדיק וצדיק טוב, כן? אמרו צדיק כי טוב כי יאכלו פרים על הרב. זה פסוק בישעיהו. והגמרא שואלת, וכי יש צדיק טוב וצדיק שאינו טוב? אז צדיק טוב זה צדיק בין אדם למקום ובין אדם לחברו. צדיק שאינו טוב הוא צדיק שהוא צדיק בין אדם למקום, אבל הוא לא צדיק בין אדם לחברו. מה זה להיות צדיק בין אדם לחברו? זה המושג של מצדיק הרבים. זה מובן? וזה נקרא, כפי שנראה, אני מקווה שעוד הערב, זה נקרא ישר במקרא ובמקורות. כשאנחנו אומרים צידוק הדין, אנחנו אומרים צדיק וישר. ואחר כך אני מביא מקור לזה כדי להבין את האלה, פסל את הראשונים, את המושג של ישרים. ישרים זה מגדיר את האבות בעיקר. ואנחנו לומדים ממה שאמר בלעם הרשע, תמות נפשי מות ישרים. אז המדרש שואל למה אמר דווקא מות ישרים, והכוונה לאבות, כן? ויש הסברים מה המשמעות של ישרים אצל האבות. ואם יש לכם את פירוש של עמק דבר על התורה של הרב חיים ברלין, יש לכם? אין לכם את זה? טוב, צריך, אין לי, אין לי קשרים עם מוכלי ספרים, אבל צריך לקנות. ולא שמעתם על הפירוש הזה? כן. אז בהקדמה לספר בראשית, מיד אחר כך להגיע לזה, הוא מגדיר לפי כל המקורות האלו, ספר בראשית נקרא בפסוקים ספר הישר. מה זה ספר הישר? זה ספר שמספר את התפתחות הקו היושר דרך האבות שהם הישרים. ואחר כך, דרך זה נגיע להגדרה של 70 נפש, כן? שהיו צדיקים במובן של ישרים. זו המדרגה הראשונה. בפי ישרים תתרומם, בפי צדיקים, אתם יודעים כמה זה. ישר, צדיק, חסיד, קדוש, כן? טוב, אז זה הנקודה הראשונה. עכשיו זה ברור? מה אתה עושה?
פסוק זין, ראשית.
פסוק זין, של...
בלב, בלב... אלא
בני ואלא
מיתו,
ואלא ובאת נדב, חוזרו. יביא איתו. רב אמר, לא היו מיתו, חוצה אברהם. לא, אני רוצה קודם כל להסביר את הפשט, הביא איתו בעל כורחם. זה ברור. מאיפה באו האנשים של השרתים? כן? ואנשים של בניהם לא באו מזרע אברהם. התורה סתמה את...
בבנים.
לא, האנשים של הבנים והנכדים לא היו מזרע אברהם.
אבל הם אמרו שירדו
עם ה... יש. לא, אתם זוכרים שלמדנו את זה, אבל יש שתי דעות במדרש. יש מדרש אחד על השאלה, מאיפה לקחו נשים בני יעקב? לא היו שום עברים ב... בארץ כנען, חוץ מהם, כן? כל השאר היו כנענים משבעה אומות, כן? ואני רוצה להיות קצת כולל בנושא. וממשפחת אברהם, רק אברהם יצא כדי להחיות את הזהות העברית של משפחתו, כן? ו... שאר האחים נשארו ארמים, זוכרים את זה, נחור. אבל מכיוון שהשורש של אותה זהות ארמית היה השורש העברי, מאותו שורש באו אנשים של האבות, רבקה, לאה ושרה, סליחה, רבקה, לאה ורחל, כן? שרה כל שכן, זה מובן, כן? והשאר נשאר ארמי. והעם הארמי היה השונא, הכי שונא של ישראל אחר כך. תראו, בכל המקרא, כן, בכל ההיסטוריה, השונא הכי קשה של עם ישראל היה ארם. כל המלחמות נגד דוד המלך, נגד... רק אשור שם קץ לעניין, ושם קץ גם לארם וגם לבית הראשון. כן. וזה נושא חשוב מאוד. אני לא יודע אם זה באמת זהה למה שקורה עכשיו, אבל זה דומה מאוד. יש חלק מהעם היהודי שהוא בגולה, שחוזר, כמו אברהם, שחזר מרכזים, שחוזר לעבריות של בני עבר, כן? ויש חלק שנשאר באותה צורה של עברי בגלות, דהיינו ארמי. זה מובן? אלו שאינם מודעים לזה. יש להם, יש עיכובים, אבל הם שייכים, משתייכים להיסטוריה של העם היהודי כעם ישראל ממש, כן? אבל זה בשגגה. אבל אלו שרוצים להתייחס לזה לפי התורה, זה כבר חמור מאוד. קוראים לזה חרדים ואנטי-ציונים, כן? זה כבר חמור מאוד, מכיוון שזה ממש העניין של נחור ולבן, ולבן ביקש לעקור את הכל. מי היה נחור? האחיו של אברהם. מי היה לבן? האחיו של רבקה, בן בתואל. אז אתם רואים, זה מסובך מאוד, אבל זה ברור לגמרי, כן. מה שמתרחש עכשיו דומה מאוד, זה מובן. אני מקווה ש... גיליתם את חומרת העין, זה מחריד, אבל זה ככה, זה הסיפור של ספר בראשית, כן? הבירור הזה, מאותה משפחה קטנה, תרח, אבי אברהם ואבי נחור, כן? וכל המתחרים מתוך המשפחה, לוט מצד אחד, נחור מצד שני, בטואל, וכשחכמי המדרש והזוהר, כל שכן, מדברים על קליפת הרם, זה התומה הכי תמאה שיש בעולם. אבל באותה תומה היו ניצוצות קודש, ניצוצות של קדושה, שיוצאים וחוזרים לישראל. קודם כל, האימהות. ואחר כך, זה סימן של רות, שבאה מלוט, מאותו שורש הארמי של משפחת תרח. זה מובן? כן? אבל כל השאר, הטיפוס של כל השאר, הדמות, נאמר, הפחצוף, זה לבן הארמי. ולבן ביקש לעקור את הכל. טוב, אני גומר על אותו, על אותו סיפור. ולכן, מאיפה לקחו בני יעקב את נשותיהם כדי להמשיך בתולדות? פה למדנו בנושאים אחרים לגמרי. יש שתי שיטות אצל בני יעקב. השיטה של יוסף, זה לחפש את ההמשך של התולדות בחוץ. אז הוא הולך בתרבות החיצונית לגמרי. באותו זמן זה הייתה תרבות מצרים. לכן הוא יורד למצרים כדי לחפש עם מי מתחתנים. ומה קורה לו? אשת פוטיפרה, כן? דרך נס, השפחה של אשת פוטיפרה זה אסנת עברייה. דרך נס זה נכנס, זה אפרים ומנשה. ויש לנו בעיות עד הסוף עם אפרים. מכיוון שסוף סוף בא מאותה שיטה של התולדות אצל יוסף. אוהל שיקן באדם, דהיינו בחוץ ישראל, כן? ובכל זאת, הפסוק מגדיר את אפרים, בני בכורי אפרים, כן? הבן יכיר לי אפרים, מכל מקום. זה כשחוזר, חוזר, כן? ותזכרו, זה אחרי תקופה של שלמה המלך, כשהשבטים נפרדו, כן? אז כל מה שהלך עם אפרים חזר לחיצוניות של העולם, לגויים, כן? וזה עשרת השבטים שעתידים לחזור. זה עוד לא היהודים. היהודים זה גולי מלכות יהודה, כן? אבל מכל מקום, השיטה השנייה זה שיטה של יהודה. לחפש את המשך התולדות לא בחוץ, אלא אצל הצדיקים שהיו שרידים של הצדיקים מהתקופות הקדומות. והדוגמה זה דווקא תמר, שלפי המדרש היא ביתו של שם, כן? תמר הכנענית, כן? תמר הכנענית היא ביתו של שם. תמר הכנענית לכאורה היא ביתו של שם. צדקת, כן? אבל על אותו העניין יש שתי שיטות מהמדרש, שהשבטים נולדו תאומים עם כמו אדם וחווה, ויש מדרש שני שלקחו כנעניות מאיפה? מאותם הצדיקים של כנען, שנשארו בכנען. כי אי אפשר אומה שלמה בלי צדיקים מבחינת יחידים, כן? יש בירוך. אז זה השיטה השנייה, כן? אבל מכל מקום, כנעני צדיק, אבל כנעני. זה מובן? ולכן אינם שייכים לאותו נפש של משפחת אברהם אבינו, שמקבל את גזירת הגלות לפי המשימה של הבורא, כן? ופה אנחנו רואים את הקושי בין שני החלקים בזרע יעקב. בניו ובני בניו באו מרצונם. כל השאר הביא אותם. זה הדיוק של אור החיים. זה מובן. טוב. יש עוד שאלה פה? אני צריך להתקדם קצת, כן? כן. סליחה, רק דקה, אני צריך לעזוב בתשע וחצי. יש מניין כדי להתפלל ערבית? תחליטו. יש או אין? יש. אז נתפלל ערבית בתשע וחצי. תזכירו לי בתשע וחצי ליום, כן. כי יש לי מזווה אחרת. כן.
נדמה לי שיש בהסבר של רש"י פירוש אחר.
המקור של רש"י נראה במדרש הבא מיד, כן? עכשיו רק קראנו את המדרש הראשון, עוד ב'
ברש"י של שמות, כן?
כן, כן, ברש"י של שמות. אז נראה.
היות והדוד
נכחד צדיק עד אחרים אותו, אז אולי השבטים שבשמות כבר מתו, אז
יש יותר אפשרות לומר שהם צדיקים. להזכיר את שמותם אחרים אותם, כי רק אז הם צדיקים ממש.
בהיגה שהם היו,
נגיד, צדיקים על תנאי.
כן, יפה.
וחייהם.
כן, זה דיוק יפה על רש"י, אבל זה נוסף לרש"י. כן? כי רש"י אומר משהו אחר. רש"י אומר משהו אחר. בחייהם היו צדיקים, ובמיתותם היו. באמת אתה מהיו צדיקים, קצת אפילו, אבל זה דיוק יפה. יש מקום לומר באופן יותר ברור שהם צדיקים רק אחרי מותם. אבל יותר מזה, בפסוק ראשון עוד לא מתו. את אומרת, וימות יוסף וכל אחד וכל אחד וכל אחד. הוא הזכיר את שמה לפני מיתתה, טוב. את העניין של ההווה, הבאים מצרימה, נראה במדרש השלישי. אני לא יודע אם נגיע עוד הערב. אבל מקום מקום, עכשיו זה המקום לקרוא את המדרש, האות ג' במדרש. ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, את יעקב ושובתו באו. שכולים הם ישראל כצבא השמיים. נאמר כאן שמות. ונאמר בכוכבים שמות, שנאמר בתהילים, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות תקרא. אף הקדוש ברוך הוא, כשירדו למצרים, מנה מספרם כמה היו. ופי שהם משולים לכוכבים, קרא שמות לכולם. עד הוא יכתיב, ואלה שמות בני ישראל. או, זה עוד מדרש אחר, כן? אבל לפני שנגיע לאות דלת, נקרא את רש"י. כי לכאורה זה השורש של פירושו של רש"י, לכאורה. אבל אני רוצה שנלמד את ההבדל בין הנוסחה של רש"י והנוסחה של המדרש, כדי לחזור אחר כך לאותם המדרשים. אז רש"י, על אלה שמות. אף על פי שמנען בחייהם בשמותן, זה בפרשת ויגש, כן? אתם על הפסוק של רש"י? חזר ומנען במיתתן, פה, ולשמות, להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים. ואתם רואים שזה דומה מאוד למדרש שלנו. ולפי כל מפרשי רש"י, זה המקור של רש"י, כן? אבל יש הבדלים. שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם, שנאמר, ורש"י מביא פסוק אחר לגמרי מהמדרש, בישעיהו פרק מ', המוציא במספר צבעם לכולם בשם יקרא. זה לא כל כך גדוש כל השאלות האלו, כן. אז אתם רואים שפה יש לנו שאלה בסיסית. מה החידוש של רש"י על המדרש? ולמה רש"י שינה לא רק את צורת המדרש, אלא גם שינה את הפסוק שמביא המדרש. זה מובן? כן. אז כדי להתקדם קצת, זה ברור שרש"י מתבסס על שני המדרשים שלנו. עוד ב' ועוד ג', בעיקר עוד ג', אבל גם כן ועוד ב'. ומה שצריך לשאול, כשאלה ראשונה עכשיו, זה מה החידוש של רש"י? מה ראה בפסוק עצמו שרצה לפרש? רש"י, כן? והתשובה היא פשוטה מאוד. מה רש"י רצה לפרש? כשאומר, אף על פי שמנען בחייהם בשמותן, חזר מנען במיטתן. לא, זה מה שהוא אומר. מה הוא רוצה לפרש? בפסוק. מה תשאלו לרש"י? לא. הרב, יפה. רש"י רוצה לפרש את הרב. ולכן הוא מתבסס על המדרש שלנו, ועוזרים לרבי אבהו, לכלל של רבי אבהו, הרב של ואלה מוסיף על הראשונים, כן? אבל ההסבר של רש"י הוא אחר לגמרי מאותו מדרש. אף על פי שמתייחס להגבלה עם הכוכבים, כן? לכאורה ההסבר של רש"י הוא הסבר אחר לגמרי. תפסתם? אז כל זה, זה מה שיש לנו ללמוד, כל השאלות האלו. אז נתחיל לאט לאט, נראה מה אפשר להספיק ללמוד הערב. לא הסברנו אף שאלה. מה אתה אומר?
קצת דיברנו את
האפשרות הראשונה,
שהעל בא להוסיף על ה...
יפה.
דהיינו
שמוסיף שבח לראשונים. טוב, לפי דעתי, רש"י נוטה, תפסת את זה, כן? רש"י נוטה לזה.
סליחה, ההסבר של רש"י, אם הוא מתייחס לאותו מדרש, הוא מתייחס לאותו מדרש, אז הוא מנוגד להסבר של המדרש.
של איזה מדרש?
של המדרש שהוא מוסיף על הראשונים.
האות בית.
כן.
איך?
עכשיו,
האב
של
רש"י,
אם הוא
נכתב
חזר
ומנעם,
אז אין שום הוספה, זה חזרה על
מינוי. לא, תשמע, אני קורא את רש"י. אף על פי שמנען לחייהם בשמותן, חזר ומנען במיטתן, להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים שמוציאן ומחליצה במספר ובשמותם. הוסיף מספר פה. נכון?
כן.
יפה. ורש"י, אפשר לומר את זה ככה, קודם כל מדייק על המדרש שלנו בעוד ג' והוא מסביר מהי אותה הקבלה בין הצדיקים בני ישראל והכוכבים, מספר ושם. זה אנחנו לא מוצאים במדרש, זה רש"י חידש את זה, כן? ולכן שינה, ייתכן, אפשר לומר, לכן שינה את הפסוק שלו. אבל מכיוון שאין לנו הרבה זמן, אני רוצה לקפוץ מיד לתשובה הסופית על רש"י, ואחר כך נלמד את המדרש ליד ליד. תראו את זה. הפסוק של המדרש, ג' אומר, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, יקרא לשון עתיד, ושמות לשון רבים, כן? מונה מספר לכוכבים, איזה מספר? 70, גבי ישראל. לכולם שמות יקרא. לא רק לאלו שקיבלו כבר את השמות שלהם, לכולם שמות יקרא. זה המדרש, כן? רש"י, הפסוק של רש"י, המוציא במספר צבאם, איזה מספר? 70, כן? לכולם בשם יקרא, זה יותר חזק פה. זה בשורה יותר חזקה, בשם, בשם, בשם היחיד, בשם, כן? יקרא לשון עתיד. אז הנה מה שאני רוצה לצמצם בהסבר של אותה נקודה, שאלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, אלה בני ישראל שכבר קיבלו את הזכות של השם שלהם, אבל המניין, המספר היה 70, יש עוד השאר שלא נקבו בשמות פה, שעוד לא זכו למדרגה של שם. הם נכללים במספר, אבל עוד לא זכו למדרגה של שם. זה מובן? אז זה הפסוק של רש"י. המוציא במספר סברם, יש סיכוי לכולם. לכולם בשם יקרא, ולא רק לאלו. זה מובן? כי הפסוק של המדרש שייך לפרשת ויגש. מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. וכבר קיבלו כולם שמות, כל אחד שם בפני עצמו, בפרשת ויגש. כן? אבל הקושיה של רש"י היא קצת אחרת. הוא רוצה לפתור את הפשט של הפסוק שלנו. דהיינו, השאלה הראשונה שהתחלתי בה, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. מה שאלתי, יש עוד בני ישראל שלא רואים מצרימה? לא. כל בני ישראל באו מצרימה, אבל אלו הם שכבר קיבלו את הצדקה של השם. הם טוב שם, מי שם הם טוב, והם המוות מי הם יוולדו. וזה קשור קצת למה שאתה אמרת, כן? דהיינו, אנחנו נבראים בבחינת מספר, וצריך לזכות בשם, כן? אז מה ההבדל בין שני הפסוקים, כדי להיות קצת חד בעניין? כשיש שתי מדרגות של שם, כל אחד והשם שלו, אבל יש שמות של צדיקים שהם כלים לשכינה, מחלבה לשכינה, והשם שלהם זה גילוי של השם המפורש, של השם היחיד, כן? ואני רוצה להדביר קצת דרך הקבלה, אבל באופן פשוט, באופן נגלה, כן. כי כל שמות הצדיקים זה כמין תמורה, איזה פצוף של גילוי השכינה. כי צדיק הוא מרכבה לשכינה. ולכן השם המורה על האורות שמתגלים דרך אותו צדיק כמרכבה לשכינה, הוא סוף סוף איזה שלב של גילוי של השם המפורש. ויש לנו מסורת בקבלה ששמות של השבטים זה שמות של הקדוש ברוך הוא, כן? בדרך הפרצוף של שבט זה או שבט אחר. למשל, נתחיל אחר כך נחזור על זה לפי המדרשים שלנו ולפי שיטת אור החיים. כשאנחנו אומרים אברהם, יצחק ויעקב, אברהם, יצחק ויעקב ואחר כך ישראל, זה השם הפרטי שאותם הצדיקים שהיו אברהם, יצחק ויעקב. אבל לעומקו של, של, של העניין, זה גילוי של שם השם. כי מה שמו של הקדוש ברוך הוא? זה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. ולכן במישור השני, אברהם, יצחק ויעקב, זה גילוי של תואר של הקדוש ברוך הוא. זה מובן. אברהם זה מידת החסד, נקראת אברהם. יצחק זה מידת הדין, נקראת יצחק. ויעקב מידת התפארת, ישראל מידת האמת, זה נקרא יעקב. אבל שם השם זה אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. ולכן זה שמות קדושים. זה מובן? כן, כמו לאבות, גם לשבטים. אבל יש שני שבטים שזה מתגלה. זה יהודה ויוסף. זה ידוע. בשמו של יהודה, שם הוויה מתגלה, בפירוש, ובשמו של יוסף גם כן. לא כל כך גלוי, אבל זה אותו שם. ויש פסוק אחד בתהילים, עדות בי הוסף שמו, הוסיפו את ההא, יהו, אבל יש סוף. עניין, משה בן יוסף, יש לו סוף. משה בן דוד, אין לו סוף. זה מובן, כן. השלב הראשון זה משה בן יוסף, יש לו סוף, ואחר כך מתגלה משה בן דוד שאין לו סוף. טוב. ולכן, זה הכוונה של רש"י, לפי הקבלה. דהיינו, מונה מספר, המונה במספר סברם, ויהי כל נפש הוציא יעקב 70 נפש במספר, כן? לכולם בשם יקרא, ולא רק לאלו. זה בשורה לשאר השבטים. ואנחנו חוזרים למה שלמדנו במדרש עצמו, כן? מכל מקום, ברצונם ובעל כורחם, כל 70 נפש, כל זרעו של אברהם, היה להם הזכות להיות בגלות. אבל יש מדרגות. אלו של מצדיקי הרבים, לפי האורח חיים, זה ראובן, שמעון, לוי, בנימין וכן הלאה, כן? הדור אחריו זה מתמעט. זה מובן. ויש דיוק נפלא באותו החיים. שאומרת זה ככה, אנחנו לומדים מהמדרש השלישי, מחמיה למדרש השלישי, הבאים מצרימה, בכי היום באים, ועלו ימים רבים היו להם שבאו למצרים בפרשת ויגש, כבר כמעט, אם אני זוכר, 90 שנה לפני, משהו כזה. אלא כל זמן שיוסף היה קיים, לא היה להם מסוי סיולות של מצרים. מת יוסף, נתנו עליהם מסוי, הסבל של מצרים. לפיכך כתיב הבאים, כאילו אותו יום נכנסו למצרים מבחינת גלות. ולכן זה ראשון הרבה ולא ראשון הרבה. והנפש, והאור החיים מסביר את זה ככה, דווקא זה פרשת ויגש, אם אני זוכר, רק דקה. וראיתי לתת לב לדבריהם זל, שאמרו שכל זמן שאחד מיורדי מצרים קיים, לא התחיל השעבוד, דכתיב הימות יוסף וכל הדור ההוא, וגומר, פירוש שירדו מצרים, אז התחיל השעבוד, זה מה שהוא רוצה לומר, כי כל עוד שכל אלו שירדו מצרים היו חיים, לא התחיל השעבוד. רק כשמתו, אז התחיל השעבוד, כי אולי שזה היה להם לתשלום קבלת גזירת מלך ברצון. השכר שקיבלו את גזירת הגלות ברצון, גרם שלא סבלו מהגלות אותם שירדו עם יעקב. כן? בואו, כולם. כולם. כי כולם הרוויחו מזה. מהזכות, נאמר, של ה-12, כן? כולם הרוויחו מזה. פקע מהם השעבוד, כי המה, אני לא קורא את זה, והעד הנאמן לזה גם כן, כי יוכבד בסרח, בסרח בת אשר, היו מיורדי מצרים, ומהם היה השעבוד, ואתם הוא לצד שאביהם יעקב, ולא מרצון, הביהם יעקב, ולא מרצונם. והאין בדברי הזוהר, טוב, זה בא מהזוהר. כדי לצמצם את זה, שהבאים לשון ההווה של הפסוק שלנו, כן, מורה שדווקא כשמתו יוסף והדוח שלו, כפי שאומר הפסוק הסמוך, אז שרבוד הגלות התחיל. זה בפינת דרש, כן, המדרש שלנו. וזה הזכות שלהם שסוף סוף, אני מוסיף את החלוקה היא, אלו שבאו מרצונם ואלו שבאו בעקול חנב, ומכל מקום באו. וזה גרם להם שלא סבלו מהגלות. אז צריך לברך קצת, לפרש קצת את זה, כן? כדי לראות איך זה קורה במציאות, כן? אז מי שהולך לגלות בכוונה של לפי שיטת אור החיים, זה מספיק, שלהיות מצדיק הרבים, לא סובל מהגלות. מי שיורד לגלות, בכוונות אחרות, כן? לא להעלת הניצוצות, אז סובל מהגלות. זה מובן? אולי אתם זוכרים את הוויכוח בין יוסף ואחיו. כשיוסף אמר לאחיו, באתם לראות את ערוות הארץ, כן? ומה הם טוענים? לא, אנחנו סוחרים של דגן, כן? של באו לקנות סחורות, כן? אז הוא מגלה להם, למה הם באים באמת? יש חרבה בארץ, וצריך לחסות את החרבה. יש משימה, תפקיד, להיות מצדיקי הרבים, כן? תפסתם את הארץ. את ההבדל בין אלו שנמצאים בגלות לפי הכוונה של התורה ואלו שנמצאים בגלות לא לשמע. אז אלו שנמצאים בגלות לא לשמע, סוף סוף סובלים מהגלות. כשהדור של הצדיקים האלו מסתלק, אז השעבוד מתחיל. זה אולי קצת מאיר את החידה של ההיסטוריה של עם ישראל בגלות.
האם יש קשר בין זה וההבדל
ישראל ככוכבים וישראל כעפר.
יפה, יפה. יש שלושה ביטויים. עפר, חול וכוכבים. יפה. טוב, איפה היינו? קודם כל מה שעה. אז היינו בראשי, כן? מה רש"י רוצה לפרש, זה הוו של ואלה שמות בני ישראל. אז אולי אפשר, אני מקווה, ללמוד את המדרש הראשון. כן.
אפשר להגיד בדיוק המשמעות האמיתית של השמות
קיבלנו,
ומה המשמעות של המספר?
את
המספר
70. המספר של 70. טוב, יש פה שתי שאלות. המשמעות של מספר כמספר, ועוד שאלה, 70 בשאר המספרים, כן? טוב, אז אני אומר את זה אולי בקצרה. יש שני שלבים בבריאה. יש השלב של הבריאה שהיא עוד לא השיגה את הפרצוף האמיתי של מחשבת הבורא. וזה בעולם המספר. זה... אני לא מצאתי ביטוי בעברית כדי להסביר את המושג הפילוסופי הזה. זה מבחינה בלתי פרסונלית. מבחינת העיגולים בקבלה. בקבלה זה, 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 זה פשוט מאוד, כן? נאמר, זה המישור של הטבע. ובטבע אין מישהו, יש משהו. אז זה מבחינת מספר. אתם רואים שכל המשימה של המדע, כל מדע, זה להגיע לאיזה פירוש לפי המספרים של המציאות. כל פעם שמדובר בנפש של מישהו, הפרצוף האמיתי מבחינת קו היושר לו העיגולים, המדע הוא בחושך גמור. כן? הוא לא מוצא את מה שהוא מחפש. חוכמה של המי זה הנבואה. חוכמה של המה זה המדע. זה מובן במושגים קצת מופשטים, כן? אז, השלב הראשון של הבריאה של האדם היא בבחינת מה. זה גם התחייה של האדם. וגם התחייה מה, כן? וזה הבחינה של המספר. כן? השם, מקבלים את הזכות של השם רק אחרי כל החיים זה מתגלה אם הצלחנו להיות המי ולא המה. מבינים? מה שיש מאחורי המושגים, כן? ומי זה בגמטריה האדם. והיא האדם לנפש חיה. כן. וזה גם כן בגמטריה כל, כי זה כל האדם. טוב, אני חוזר לשאלה. ולכן, מה? כן, לכאורה יש, טוב, אבל אתם קרואים אדם, אומות העולם הם האדם, כן. ולכן הפסוקים שהבאתי זה רק בהקשר למה שאנחנו מדברים עכשיו. ויש הדבר של הרב חייה בגיון הנפש, שהוא מסביר את זה ככה רק בקצרה, כן. כי השלב הראשוני, נאמר, של הבריאה, נקרא בהמה. והמקובלים קראו את המילה בהמה, במה. מתחילים בבחינת מה. וזה השלב הטבעי של האדם. יש הרבה ביטויים שמגדירים את הגוף של האדם בבחינת בהמה. למשל, הנפש הבהמית. איזה בהמה? זה אדם. ויש לו נפש בהמית, כן? או בגמרא יודע צדיק נפש בהמתו. וזה גופו, כן? ולכן, האדם עצמו נולד בבחינת גוף, בבחינת מה? במה? יש משהו, כן? והוא צריך להגיע לבחינה של מי, כן? ואם אתם רוצים, אפשר להרחיב על זה, אבל זה כבר ברור, כן?
וזה מתגלה רק כשאדם זכה בשם שנתנו לו בהתחלת החיים, כדי שיצליח להגשים את זה, לקיים את זה. זה הסוד של הביטוי לקרוא בשם. כשתינוק נולד, קוראים לו איזה שם. דהיינו, תהיה ככה וככה. אם נותנים לו שם אברהם, הכוונה היא, תהיה אברהם. אברהם בן פלוני ואלמוני, כן? זה, ולכן קריאת השם זה לא סתם, כן? ויודעים שהצליח לזכות בשם שלו רק בסוף ימה, כפי שאמרנו על הפסוק, טוב שם מן שמן טוב ויום המוות מיום יוולדו. מה ההבדל בין שם ושמן? שם זה הזהות, שם, ושמן זה התואר, כן? למשל, זה הצד המשיחי של כל אחד ואחד. יש לו השמן שלו, זה התואר שלו, זה הכבוד שלו, זה השמן, כן? אז טוב שם, מן שמן טוב. כשקוראים, למשל, אנחנו מוצאים את הכלל הזה בגמרא, גדול מרב רבן, גדול מרבן שמו, טוב שם מי שמן טוב. רבן זה תואר, אבל השם זה עולה על הכתר של התואר. טוב, זה מובן? זה באותו כיוון. אז אנחנו רואים את זה בהסבר של השיר. אז ניקח, אם אין עוד שאלות בפשט, אז אני אסכם. הכוונה של רש"י זה להסביר את הוו של ואלה, זה ברור, כן? והוא משתמש במדרשים שלנו, אבל לפי קושיות של הפסוק עצמו. כן? המדרש מגלה פה, בפחד המדרש ג', כן? מגלה פה את ההגבלה שיש בין ישראל והכוכבים. ואני מזכיר לכם, ההסבר של אור החיים לפי הפסוק, והמשכילים יזהירו וכו'. אז ניקח את האות ב'. אז פה חוזרים על העניין של אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף שבח על הראשונים. הדוגמה שהביא רבי אברהו זה תוהו ארוהו והאלה של אלה תולדות שמים וארץ ויבריאם. אז בכוונה אני מסתית את הפסוק עצמו. אלה תולדות השמיים והארץ ויבריאם. אם האלה פסל את הראשונים, יש סתירה לכאורה עם פשט הכתובים, כי דווקא הפסוק אומר, בראשית ברא אלוקים את שמים את הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אם כן, התוהו ובוהו זה הבריאה שברא הבורא, כן? ואיך אלה תולדות השמים והארץ פוסל את מה הבריאה עצמה. אז לפי דעתי אפשר ללמוד את זה מפשט הפסוק עצמו. ואלה תולדות השמים והארץ ביבריאם. בכלל הידוע, סוף מעשה במחשבה תחילה. כי תוהו ובוהו זה לא השלב הסופי של מחשבת הבורא. אז אני חוזר לפסוק, ותגידו לי אם זה מספיק ברור. אלה תולדות השמיים והארץ ביבריאם. ביבריאם, כבר בשלב שביבריאם, בבחינת תוהו ובוהו, הייתה כבר המטרה של התולדות. כשהתולדות מתגלות, אז התוהו ובוהו כתוהו ובוהו נפסל. זה מובן? אין סתירה, זה שלבים. כבר בתוהו ובוהו יש המטרה של התולדות. וזה מה שאומר הפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ בהיבריאם. בהיבריאם יש כבר הכוונה של התולדות. ולכן אלה תולדות השמיים והארץ פסל את התוהו ובוהו כתוהו ובוהו. והמפרשים מביאו פסוק ב... ישעיהו, פרק מ"ה, פסוק ח', לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. אז לכאורה, הפסוק של ישעיהו סותר את הפסוק בבראשית, כן? והארץ הייתה תוהו ובוהו. ודווקא הפסוק של ישעיה מגלה את הכוונה של הבורא. לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. ברעה תוהו, אבל בכוונה של אישות. זה מובן? טוב. אז לפי דעתי זה כבר מספיק בחלק הראשון של המדרש. אלה תולדות השמים והארץ, פוסל את הראשונים דהיינו תוהו ובוהו. אם כן, כל המטרה של הבריאה זה לתולדות, כפי שאנחנו רואים בהרבה נושאים. וסוף סוף, סוף מעשה במחשבה תחילה, אם כן, המחשבה של התולדות, סוף סוף זה ישראל. כי כל הסיפור, אתם קוראים אדם, כפי שראים, כל הסיפור של מעשה בראשית של התולדות, זה כדי לגלות מי הם הסוף מעשה במחשבה תחילה. וזה פרק חשוב מאוד במערב. כל פעם הוא חוזר על זה, ישראל נברא אחרון, ונקרא אחות קטנה. אחרי כל אומות העולם, זה רק בסוף המעשה שהמחשבה תחילה מתגלית. ואנחנו רואים את זה גם כן בכל תקופות של ההתפתחות ההיסטוריה של המין האנוש, כן? יש תקופה של התגלות של אומות העולם, ובסוף התקופה המסוימה של כל היסטוריה והיסטוריה, אז עם ישראל מתגלה ויוצא מהרחם של המין האנושי כולו. הדוגמה הראשונה זה יציאת מצרים, כן? כל הגויים היו כבר עולדות שלמות, כן? ואז מתגלה עם ישראל. פה יש הרבה נושאים במה שאני אמרתי במשפט אחד, כן? כשישראל יוצא מגלות מסוימת, זה סימן שמה שקורה פה פוסל את כל ההיסטוריה הקודמת. זה קרה ביציאת מצרים, וזה קרה בכל תקופה, כן? יתראה מאוד שאומות העולם מרגישים בזה, ואינם רוצים לתת לישראל להיוולד בריא ושלם, כן? אתם מבינים למה אני אומר, הם מרגישים בזה. זה מין סכנה שאם ישראל מתבסס כישראל, יקרה מה שקרה ביציאת מצרים, כל מה שקדם זה פרה-היסטוריה שלמה, כן? טוב, לא גמרתי על זה. אז אנחנו מגיעים לאותה הגדרה של הצדיקים. מי הם הצדיקים? זה דווקא השבעים נפש של משפחת יעקב. אז כבר באלה תולדות השמים והארץ, אנחנו שומעים כבר את הפסוק שלנו, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. זה מה שרציתי לדייק, כן? ולכן יש ממש, הפשטות של המדרש היא ממש מחשימה, כן? הפסוק, זה מתחיל באלה תולדות השמים והארץ, ומסתיים ואלה שמות. ולכן לא לחינם שרבי אברהו מביא את הדוגמאות האלו. אלה תולדות השמים והארץ, זה מורה על פיסול של הראשונים, ואלה שמות בני ישראל, זה מורה על השבח של הצדיקים. מי הם הצדיקים? השבעים נפש של... זה ברור?
האם זה פעם הראשונה בויגש שאומרים באלה?
יפה. לא, 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 לא. אם אני שמרתי את השאלה שלך, אולי מאחורי השאלה שלך, יש מפרש אחד של המדרש, כן, שמסביר את זה ככה. למה רבי אברהו חיכה עד ואלה שמות בני ישראל כדי להסביר את זה? כי אלה פסל את הראשונים ואלה, כי תראו את זה, באלה תולדות השמים את הארץ במדרש, רבי אברהו אומר רק אלה פסל את הראשונים. הוא לא מתייחס לאלה, ולכן לפני אלה שלנו היו הרבה פעמים ואלה. אז התשובה שלו, השם של המפרש, אולי לא רשמתי אותו, זה יחזור לי, תשאל אותי, רק דקה. לא רשום. תשאלו אותי בפעם הבאה, זה כדאי לי, אני אומר דבר בשם אמרו, כן? אני אגיד את זה ככה, רק כשאין קשר בין שתי פרשיות, והפרשייה השנייה מתחילה ואלה, אז יש מקום לומר, מוסיף על הראשונים. זאת אומרת, זו הייתה השאלה שלך? כן. זאת אומרת, כי בראל יש לנו בויגש, זה קשור למה שנאמר למעלה. אז פה אין לכאורה, ואתם רואים שזה מחזיק את הדיוק של רש"י, שבא לפרש דווקא את הוו הזה. זה מובן? טוב, ולפי הקבלה יש עוד מה להוסיף, כי הוו הזה זה דווקא רומז לתפארת בשם, ותפארת זה יעקב, כפי שכולם יודעים, כן? זה עשו. אבל אני רוצה לגמור. כן, התולדות מתחילות בהבלי תולדות באלה תולדות אשר מברך מן הקרן. מה זה תולדות אשר מברך? אדם הראשון, כן? אבל ההצלחה של המחשבה של הבורא, של התולדות, ההצלחה זה אלה שמות בני ישראל אדם יצחק, כן? זה מובן? כי כל הסיפור של הספר בראשית זה כדי לספר את התהליך וההליך של התולדות מאדם הראשון עד יציאת מצרים. זה מובן. ולכן אני חושב, תגידו לי, לא נשאר לנו את השאלה של הפשט של מוסיף שבח על הראשונים, כן? זה ברור ש... מוסיף שבח על הראשונים, אפשר לקרוא את זה גם להוסיף שבח על הראשונים שקדמו 70 נפש בויגש, או להוסיף שבח על אלו על 70 נפש. זה בבת אחת, אי אפשר לחתוך, כי יש אמת מזה ואמת מזה. כשדווקא מתגלה את הזכות של השבטים י"ב, זה מגלה עוד יותר את הזכות של 70 נפש כבר בויגש. אבל הזכות של י"ב היא יתרה מ-70 נפש דאז, כן? וזה מה שאומר רש"י לכולם שמות יקרא, ולא לכולם לכולם בשם יקרא, ולא לכולם שמות יקרא, כן? אז אני רוצה לסיים ממה שלמדתי דווקא בשמחת תורה. הייתי באיזה יישוב וביקשו ממני ללמוד איזה נושא, ומנושא לנושא, לא ידעתי למה הלכתי לאותו יישוב, כן? אולי כדי לשמוע את זה, כן? מנושא לנושא הגענו דווקא לאותה הגדרה של ספר בראשית כספר הישר, כן? רמזתי כבר את הקשר לעניין שלנו, כן? ואז נזכרתי מה שאומר רש"י על הפסוק הראשון של התורה, הוא קושר את השאלה למה התורה מתחילה בבראשית על העניין של זכות לארץ ישראל ויציאת מצרים, את זוכרת את זה? ובסוף הרש"י הראשון, תקראו את הטקסט אם אתם רואים, הוא אומר, ונתנה לאשר ישר ואינה. אז זה הנושא שלנו, כן? זה לא לחינם שרש"י בחר דווקא באותו ביטוי, לאשר ישר בעיניו. זה הזכות של הצדיקים שדיברנו עליהם, כן? הוא נותן את הארץ, ולנושא שלנו זה ארץ ישראל, למי, מי אדם הראשון, והלאה, למי שמתגלה כישר בעיניו. אלו הם שמות בני ישראל. אתם רואים איך זה מתקשר, כן?
כאן בתורה מדבר זה. מה? כאן בתורה. שאומרים התורה היא הייתה לפני בריאת העולם, וחיכה הקדוש ברוך הוא לתת אותה למי שירגיש שזה...
כן, כי הטענה של אומות העולם זה ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבע גויים, אתם זוכרים. ולכן, כדי לפרק, נאמר, את אותה טענה, היה צריך להתחיל את התורה בראשית ברא. כדי לדעת איך הקדוש ברוך הוא נותן את הארץ למי שנותן אותה, כן? ואתם זוכרים את הפסוק במעשה בראשית, מילוי את הארץ וכיפשוה. ולכן, הטענה של מותרלן מופלת, כן? וכל פעם שאני רואה על הקירות, על הכיבוש, סוף הכיבוש, זה המחצים, כן? זה עמי הארץ. כי אם כבר מקבלים איזה תשובה מהתורה, היו מקבלים כל הפסוקים שבאופן ברור נאמר שאותו הארץ היא מיועדת לצאצאי אברהם, יצחק ויעקב, כן? אבל זו לא הטענה שלהם. הם יודעים שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אבל הטענה שלהם, נסתימתם שכבשתם. לכן היה צריך את מעשה בראשית ולדעת איך הקדוש ברוך הוא נותן את הארץ למי שנותן אותה, כן? אבל עכשיו השאלה שלנו, ולמי נותן אותה? לא רק איך מילו את הארץ וכיפשוה, אבל למי? לאשר ישר בעיניו. ופה יש דיוק הלשון שרציתי להעיר אותו, מי הוא ישר בעיניו, מי הם הישרים? זה דווקא המצדיקי הרבים בבחינת צאצאי אברהם, יצחק ויעקב. ואנחנו מגיעים דווקא לפסוק שלנו, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ופה מתחיל הסיפור של יציאת מצרים כדי להגיע לארץ ישראל. טוב, אז למדנו לכל הפחות את המדרש הראשון, ברור? טוב, אז בשבוע הבא נתחיל במדרש השני, כן?
כן, על פי...
רק דקה.
בבקשה, דקה. על פי הכלל של אלה נופלת הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים. עכשיו, כי נשאר לי מציא אחר לספר דברים ומתחיל באלה.
טוב, זה שאלה בפני עצמה. זה פוסל דור המדבר, אבל אני אראה את זה.